ערב טוב, פרופסור.
לא רק הערב טוב, אתה טוב. אז אתה תתחיל.
אוקיי.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. היום פורסם הדוח האלטרנטיבי על רמת העוני בישראל. מהדוח למדתי שעלות מחיה מינימלית בישראל לנפש אחת היא 5,589 שקלים, לחודש כמובן. ובמשק בית שכולל 4 נפשות עם 2 מפרנסים, העלות המינימלית היא 14,000 שקלים ועוד 139. בישראל לפי הדוח חיות כ-867,000 משפחות בחוסר ביטחון תזונתי, ביניהן יותר מ-351,000 משפחות בחוסר ביטחון תזונתי חמור. גם אני מבין את ההגדרה, אין למשפחות האלה מה לאכול, כמעט מדי יום. אי לכך ובהתאם לזאת, אני נותן את השוטר הטוב והיומי לארגון לתת. הארגון שמאגד הרבה עמותות שמחלקות מזון לנצרכים, מספק לציבור מידע שלא עבר כביסה בניקוי יבש על ידי מוסדות השלטון. שום ממשלה לא הייתה מתגאה בנתון, לפיו 27% מבתיה במדינה סובלים ממחזור משמעותי, 11% מהם רעבים באמת על אמת. אז הארגון מפרסם את הנתונים האלטרנטיביים. הדוח פורסם הבוקר, אבל כבר הספקתי לקרוא ולשמוע שזה דוח מגמתי, שהנתונים לא משקפים את המצב, וכל מיני שטויותים של כלכלנים שיודעים הכל טוב יותר, רק שאת העוני, רוב מוחלט ביניהם, לא הכירו מעולם. בדוח הנוכחי מצוין שגם משפחות של מילואימניקים הגיעו למצב של מצוגה קיומית אפילו. וזה באמת מקומם וגם משפיל שממשלת ישראל על שלל משרדיה, שריה ומחריה לא נזקו כדי לפתור את המצוקה. שרי האוצר וביטחון הפנים בהתאמה מקפידים להגדיר את המילואימניקי כגיבורי ישראל. ההגדרה הזו היא פרש בשבילם כאשר צריך להשיג מימון שיפתור את מצוקת משפחות המילואימניקים. עד כאן, כי גלד קוידש זה סיפור אחר. כבר כמה חודשים שהחרדים לא ממשרדי הממשלה. שר המשפטים ושר התיירות מנהלים, בחיילו כמובן, 8 משרדי ממשלה. העולם לא התהפך. אז כנראה שאפשר להקטין את כמות משרדי הממשלה ואת כמות השרים ב-50% לפחות, אם לא יותר. אז אולי הגיע הזמן לדאוג לרעבים, או שגם בנושא ביטחון תזונתי אפשר להאשים את היועמ"ש גלית בהרב מיארה, על כך שאינה מוצאת זמן לבשל הנזקקים. במחילה רק עוד בקשה קטנה אחת. שמעתי היום שיש לנו רשות ממשלתית למאבק בעוני. ירדתם מהפסים? אתם נאבקים בעניים באורח חייהם העלוב? באמת שאין לכם דם בגוף ולא בושה בפרצוף.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. אני תומך בעונש מוות למחבלים, תמיד תמכתי, לא רק מאז השבעה באוקטובר, אבל גם אני הבנתי שבשעה שחטופים חיים נמצאים מידי החמאס, אי אפשר לדון בזה, כי יכניעו אותנו מיד באיום להוציא להורג חטופים. ועכשיו שכל החיים וכמעט כל החללים חזרו, אפשר לחזור ולעסוק בחוק. כל מיני טיעונים ישנים שזה יעודד חטיפות כדי לחון נידונים למוות או לנקום, אינם רלוונטיים. ארגוני הטרור הערבים חוטפים כדי לשחרר מחבלים שנידונו למאסר מהכלא שלנו. הם לא באמת זקוקים לתמריצים כדי לחטוף, כי מדינת ישראל נכנעה שוב ושוב בכל עסקה ושחררה מאות ואלפי רוצחים שחוללו את האינטיפאדה או את מתקפת הרצח הבאה. נתון מזעזע שעלה היום בדיוני הוועדה בכנסת העוסקת בחוק היה ש-80% מהמחבלים שנידונו למאסר עולם שוחררו. לא ישבו בכלא עד מותם, וגם אלה שעונשם נקצב שוחררו בטרם עת כשישראל נכנסה לעסקאות חילופין. ומי שמאמין בחוק וצדק, אבל מתנגד מסיבות כאילו מוסריות לעונש מוות, צריך להודות ביושר שגם מאסר עולם אין אצלנו למחבלים, ולא נעשה צדק עם הרוצחים, גם אלה שרצחו עשרות. ועוד עניין אחד בשולי הדברים. השר לביטחון לאומי בן גביר ואנשי סיעתו הגיעו היום לכנסת כשהם עומדים סיכה בדמות חבל תלייה. מחווה פופוליסטית ושרת טעם. אתה רוצה לתת למחבלים בכלא בדיוק את כמות המזון המגיעה להם ולא גרם יותר מזה? כך תעשה, בלי לרוץ לתקשורת ולהשוויץ. בטח לא כשחטופים שלנו במנהרות. אתה רוצה חוק עונש מוות למחבלים? למרות שגם החוק הנוכחי מאפשר עונש כזה, תחוקק בשקט וביסודיות, בלי גימיקים של מערכת בחירות.
עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחראי על השידור אילי זק. ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
נתחיל בנושאי חוץ והשקה של נושאי חוץ אלינו בירושלים, בישראל. שלום וערב טוב לדני דנון, שגריר ישראל באום. שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
אתה הגעת כדי ללוות או להתלוות לביקורו של שגריר ארצות הברית באום, מייק ולץ, שהגיע הבוקר לירושלים. בשביל מה הוא בא? בשביל ללחוץ על ישראל שתיכנס לשלב ב' לפני ששלב א' נגמר?
קודם כל זה ביקור ראשון של השגריר וולץ בישראל כשגריר. הוא היה פה פעמים רבות בתפקידים קודמים שלו, והוא עוסק הרבה בישראל. אנחנו מעסיקים אותו בנושאים שונים, וחשוב לנו שיבוא ויראה את הדברים. אתה יודע, בעיקר מה שקורה בגזרות השונות, אנחנו מחר נטוס לגבול עם סוריה, גבול לבנון, גם לדרום, לראות את הדברים בעיניים, ולדבר, לדבר על מה קורה הלאה. מה קורה הלאה בלבנון, מה קורה הלאה בסוריה, וגם מה קורה הלאה
ברצועת עזה. בוא נדבר על הלאה, דני, על הקטע של ביקור ראש הממשלה במר לאגו ב-29 בדצמבר. כאורחו של הנשיא טראמפ, מה הולך לקרות שם? הרי הנשיא, אנחנו יודעים מה הוא רוצה, זה מפורסם, גם ברשת שלו, גם בכל העולם, הולכים להיענות לכל דרישותיו?
קודם כל, יש מתווה, יש הסכם שאנחנו הסכמנו עליו. קודם כל, השלב שלא הסתיים, זה החשבת כל החטופים. אני בעוד 10 דקות ייפגש עם השגריר, עם משפחתו של גיבור ישראל, אירן גבילי, שממתינים לשובו ארצה לקבר ישראל. קודם כל צריך לסיים את השלב הזה, ועד לעבור לשלב הבא, שכולל את פירוק חמאס. שלב מורכב מאוד. נשמע טוב, יבואו כוחות.
בואו נפרוט את זה קצת יותר לפרטים. טורקיה וקטר יהיו מעורבות בכוח הבינלאומי?
לא, אני לא רואה לא את טורקיה ולא את קטר מעורבות. יכולים אולי לשלוח סיוע, אבל לשלוח ממש כוחות, לא דבר שנראה לי שהוא ריאלי. אתה יודע, המדינות שפועלות עם חמאס, מחזקות את חמאס, רק השבוע פורסם על המחסה שחמאס מקבלת מטורקיה לכל העברות הכספים שלהם. אנחנו לא ניתן לזה יד להעצים את חמאס. לא נביא כוחות שיחזקו אותם, נביא כוחות שיפרקו אותם. זה המטרה.
ואם הנשיא ילחץ ממש, כי יש לו אינטרס לקרב אליו את ארדואן, שהוא קורא לו חבר אישי,
אז אנחנו נעמוד על שלנו ונעביר את עמדתנו שאנחנו צריכים כוחות מייצבים ולא כוחות שמסיתים ומחרחרי מדון ומלחמה. וזה מה שהטורקים עושים. הם לא באים לעזור באמת. הם באים פשוט לחפש מריבות, לעשות סיבוב, כמו שאומרים בשפת הרחוב, על חשבון הפלסטינים, על חשבון ישראל, כדי לייצר להם איזשהו מעמד אזורי בינלאומי.
השגריר דנון, אתה עוד לפני טורקיה וקטר, אתה רואה את הכוח הרב-לאומי הזה קם? הוא מתחיל לגלות סימנים של אלפי חיילים שנשלחים מכל מיני מקומות, או שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מזה?
תראה, משיחות שלי עם שגרירים שונים באום, אני לא מזהה שעומדים בתור ורוצים לשלוח לפה כוחות. אנשים רואים את המצב, שעדיין יש אזורים שחמאס נמצא בהם, אף אחד לא רוצה לסכן את החיילים שלו. אתה יודע, אני שומע הצעות של לפתוח כל מיני בסיסי הכשרה, או לשלוח ציוד טכנולוגי מודיעיני, אבל ממש לשלוח חיילים שילחמו מול חמאס, זה מורכב. אתה יודע, אבל ההבדל בינינו לבין האמריקאים, שאנחנו ריאליים והם יותר אופטימיים, אנחנו כרגע אומרים, בוא נראה אם הם יצליחו לעשות את זה, ולהביא לפה כוחות שבאמת יצליחו לייצר.
אתם לא רוצים את האינדונזים? אתה, כאילו, אתה בתור נציגה של ממשלת ישראל. האינדונזים כבר הבטיחו שהם יחזירו חיילים למשימה הזו.
אנחנו לא התייחסנו לנושא הזה של אינדונזיה ועוד מדינות שבעבר דוניה לגבי טורקיה יש לנו בעיה, אבל בהחלט אם הנשיא טראמפ יצליח לגייס לפה כוחות שיהיו אפקטיביים ויפעלו,
אתה מאמין שזה יקרה? אתה מאמין שזה יקרה?
ככל שעובר הזמן,
שהוא יגייס כוחות?
ככל שעובר הזמן ואנחנו לא רואים באמת התייצבות של מדינות, זה נהיה קשה יותר, אבל את האמת, אנחנו משאירים את זה לנשיא טראמפ לעסוק בזה, זה לא אחריות שלנו.
אז אני מעריך שאם הכוח הזה לא קם, ארצות הברית תיתן אור ירוק לישראל להיכנס שוב ולפרוק את החמאס מנשקו, לפרק את החמאס?
אנחנו צריכים להעריך לתרחיש הזה. זה תרחיש מאוד ריאלי, שהכוח הזה, יכול להיות שהוא יקום והוא לא יהיה אפקטיבי. ראינו את זה גם בעבר, כל מיני כוחות נורווגים שהסתובבו ברחובות חברון או אחרים שהיו מנותקים, והתחילים לראות את התרחיש הזה שעלול לקרות, שלא יהיה כוח או שיהיה כוח לא יעיל, ואז הנטל חוזר...
אני אשאל שאלה שאריה תכף ישאל אותך, מה הדדליין, מה תאריך היעד שישראל מוכנה לחכות לפירוק הנשק של חמאס ולפירוז חמאס?
אני הייתי אומר חודשים, כי קודם כל קיבלנו אנחנו במזומן, וזה היה הישג גדול מאוד, את השבת החטופים. זה הדבר שהיה חשוב לנו וקיבלנו אותו. השלב הבא זה באמת השבתו של רן גבילי, לאחר מכן תהיה הכרזה על הקמת המוסדות השונים, ואז היישום של זה, שהדברים האלו לוקחים זמן, ואני מניח שבעוד מספר חודשים נוכל לדעת אם זה היה רעיון שלא מתממש, או שבאמת יש איזושהי תקווה שזה קורה.
כלומר, אתה לא מזהה, לפחות אם נחזור למה שהתחלנו בו, בביקור של וולץ, חוץ מאשר שהוא מגיע פעם ראשונה כשגריר ארצות הברית באום, אתה לא מזהה שליחות מטעם טראמפ ללחוץ עלינו?
לא, הוא יותר בא ללמוד, הוא בא לשמוע, אתה יודע, הוא מייצג פעמים רבות את האינטרסים שלנו, וחשוב שהוא יבין גם מה קורה בפועל, אבל בהחלט בסוף הוא כפוף לנשיא האמריקאי, ושם ההחלטות מתקבלות, ולכן הפגישה של ראש הממשלה, הפגישה השישית במספר, מאז כניסתו השנייה של טראמפ לבית הלבן, היא משמעותית וחשובה.
היא משמעותית וחשובה, אבל הרבה יותר חשוב, הרבה יותר משמעותי, תוצאותיה של הפגישה. ואם אני רואה נכון וקורא נכון מה שהולך לקרות שם, במעונו הפרטי של הנשיא טראמפ, לחץ לאתר לדרישותיו, אתה מזהה את אותם דברים? כי אתה איש מקצוע, אני לא.
אני חושב שיהיה שיח פתוח, יעלו הדברים. בעבר ידענו לעמוד על העקרונות שלנו, אבל כרגע אנחנו בהחלט צריכים לזכור שאנחנו הסכמנו למתווה הכולל של התוכנית הזאת, ויש שם דברים שמאוד שמחנו, יש דברים שלא אהבנו, אבל הסכמנו למתווה הזה. ועכשיו אנחנו צריכים להיות סבלנים ולראות אם זה מתקדם או שלא.
היום שמענו שאחד מהסכמי השלום הבינלאומיים שטראמפ חולל קצת מתפרק בקמבודיה. אתה חושב שזה עשוי דווקא להגביר את הלחץ עלינו כדי שיהיו תוצאות יותר משמעותיות?
אני לא יודע לגבי מקרה ספציפי כזה או אחר, אבל הנשיא טראמפ מבחינת הלוז שלו יש לו שנה. כי בעוד שנה יש בחירות אמצע. ואף אחד לא יודע מה תהיה התוצאה שם, ואם הוא יאבד את השליטה בבתי הנבחרים או לא, ולכן בשנה הקרובה אנחנו כן נראה את העלתנות. כל אחד יפרש אם זה טוב או רע לנו, אבל זה יכול להוביל להרחבה של הסכמי אברהם, דבר שהוא מבורך, וזה יכול גם להוביל לרעיונות אחרים, אבל אני מאמין שאנחנו נראה נשיא פעלתן, שרוצה לראות דברים זזים מהר.
השגריר דני דנון, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
ואנחנו חוזרים הביתה לכנסת ואומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים מטעם יש עתיד. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ראיתי כותרות בארץ, ואני מניח שגם אתה התייחסת לדברים, להשקעה של 2.7 מיליארד שקל מעבר לקו הירוק, וזה מוגדר כתקציבי ענק שמועברים ליהודה ושומרון. עכשיו, אני יודע פחות או יותר מה היקף תקציב המדינה, אני יודע כמה יהודים גרים ביהודה ושומרון, אתה חושב שמדובר בהקצאה שהיא בפירוש לא פרופורציונית בתחומי ההגנה על היישובים, הקמת יישובים, תחבורה?
קודם כל, לדעתי, הכוונה לכספים הקואליציוניים, לכספים הפוליטיים, בעיקר... אני יכול לתת לך דוגמה, הצעת חוק של חבר הכנסת צבי סוכות שנמצאת עכשיו על שולחנה של ועדת הכספים למתן הטבות מס ליישובי יהודה ושומרון, וזה מריח ככלכלת בחירות של אנחנו בשנת בחירות, ושר האוצר, אנחנו יודעים איפה הוא מתגורר, ואנחנו יודעים איפה חבר הכנסת סוכות מתגורר, וככה זה נראה.
אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת בליאק,
אני רק אשלים, אני רק אגיד משפט בהקשר הזה. למשל, הצעת החוק הזאת, שהיא לא זולה בכלל, היא מנוגדת לפקודת מס הכנסה, ולכן אנחנו מתנגדים. אנחנו לא מתנגדים להשקעה ביישובים, אני גם אמרתי את זה לראשי הרשויות, אבל ברגע שזה מריח לגמרי ככסף פוליטי,
בתקופת הבחירות, יש לי שאלה בעניין הזה. אתה קודם כל ולפני הכל רואה חשבון, ואני רואה אותך בדיונים של ועדת הכספים. אתה יכול לומר לי, בשלוש השנים שמכהנת הממשלה הזו, כמה כסף הושקע ביוש לשיפור תשתיות ביטחוניות? אני יודע שאין שם ברוב היישובים הכפריים, נקרא לזה, אפילו ממדים, נתיבים. אתה יכול להגיד לי כמה כסף הושקע שם בערך?
אני חושב שוב, אני יודע למשל כמה התקציב המשרד של אורית סטרוק, שזה באמת המצאה הגיונית של שר האוצר, הפך
זה להתיישבות כפרית, זה פוזמק. כן.
לא רק זה, בעיקר ליהודה ושומרון. מדובר להערכתי, כלומר, שוב אני מדבר על הכסף העודף, כן, לא הכסף שנמצא בבסיס התקציב. הכסף העודף לכבישים, למרכיבי ביטחון, אני חושב שמדובר ב-2-3 מיליארד שקל לפחות.
בקדנציה או בכל שנה?
בקדנציה. כלומר, אבל שוב, זה הכסף העודף, הכסף הפוליטי, לא הכסף שנמצא גם ככה.
אז כמה מתוקצב בתקציב המדינה לא בכסף הקואליציוני? תן לי את המספרים האלה.
אני לא יודע, אני לא יודע להגיד את המספרים, אבל שוב, אני הרי לא
מתנגד
לכסף הזה, יש שם אזרחי מדינת ישראל, וצריך לתקצב אותם, מערכת החינוך, מערכת הבריאות, מרכיבי ביטחון, הכל נכון, אבל כשמעבירים מרכיבי ביטחון דרך המשרד של אורית סטרוק, ולא דרך משרד הביטחון או דרך משרד הפנים, אז יש לי שאלות?
תשמע, אני זוכר שכשהקימו את ממשלת החילופין ונזקקו לתמיכתו של מנסור עבאס, של רעם, אז העבירו תקציבים למגזר הערבי, לא בבסיס התקציב.
באמת. לא העבירו, קבעו, לא העבירו, בפועל.
תלוי את משואלים.
כן, גם
את האוצר.
גם נתניהו בסוף אמר זה רק 2 מיליארד חקיקה. לא חקיקה, הסכמה.
אבל חבר כנסת בליאק, אנחנו יודעים להשוות, כשהממשלה החליטה להקים נדמה לי 5 יישובים בנגב, והיום אישרה יישובים, לא היום, אבל אישרו לתקצב גם יישובים חדשים ביהודה ושומרון. אנחנו יודעים להשוות כמה מקבל יישוב חדש שקם בנגב מול יישוב שקם ביהודה ושומרון? הוא מקבל יותר, הוא מקבל פחות, הוא... מה?
אני חושב שהקמת יישוב חדש זה עולה אותו כסף, אבל אני כן יודע להשוות כספים קואליציוניים. בממשלה שלנו היו כספים קואליציוניים, ובאגב יצאתי כנגד זה גם בזמן אמת כשהייתי מרכז הקואליציה בוועדה. אבל אצלנו זה היה בערך מיליארד שקל בשנה, ובממשלה הזאת זה 5-6 מיליארד שקלים. כלומר, פי 6 מהיקף הכספים קואליציוניים בממשלה שלנו, ולא היינו במלחמה. זאת הפרופורציה, ועל זה אנחנו מדברים. וגם בתקציב הזה, שהוא תקציב הבחירות, מה שמתוכנן כרגע, זה, אני אפילו ראיתי פרסומים שזה עלול להגיע גם ל-7-8 מיליארד שקלים. ואנחנו יודעים את המצב התקציבי של מדינת ישראל, ואנחנו יודעים שהשנה אנחנו נשלם למשל תשלומי ריבית 64 מיליארד שקלים, שזה 22 מיליארד שקלים יותר ממה ששילמנו לפני...
כי
לפני
לקחנו יותר,
אז זה חלק מעניין, רון, כלומר, אם בתחילת המלחמה הממשלה הייתה מפנימה את אירוע, סוגרת את המשרדים המיותרים, מקצצת, אני לא אומר 100% קואליציונים, 80% מהכספים קואליציונים, היינו יכולים להיות היום במצב אחר, אבל בממשלה הפזרנית הזאת, המגזרית הזאת, אנחנו הגענו גם ל...
לא, זה כבר מתחיל להיות פוליטי, אני רוצה לשאול אותך, אם זה כבר מתחיל להיות פוליטי, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית, יושב ראש המפלגה של יש עתיד, יאיר לפיד, רצה לסגור את ערוץ 14, עכשיו אתם באופוזיציה טוענים שהחוק של השר קרי הוא נגד תקשורת חופשית. אגב, אני גם חושב שיש בו מגבלות בשר הזה, בחוק, אבל איך אתם מתהפכים ככה, אתה יודע, באמת כמו פנקייק?
אני חושב שערוץ 14 זה מימון מפלגות. זה ערוץ התעמולה, זה בכלל לא כלי תקשורת. אז זה לא בסקאלה של התקשורת. זה ערוץ התעמולה, אני אגב, במקרה...
ואם אני מרגיש ככה כשאני צופה ב-11, 12, 13, אז מה?
אבל אתה שואל אותי,
נכון, אבל ברור שזה סובייקטיבי ולא אובייקטיבי הדבר.
אני לא חושב, שערי, בוא, אני לא חושב שזה סובייקטיבי. אתה יודע שזה ערוץ התעמולה, זה מתנה של מיליארדר לראש ממשלה.
למה נתתם לערוץ הזה רישיון כאשר הוא לא עמד בתנאי מכרז והיה ערוץ מסורת?
אני לא חושב שאנחנו נתנו את
זה. לא אתם, אבל למה לא התפרעתם אז?
קודם כל מכינו, אני חושב שמכינו.
לא, חבר הכנסת בליאק, היה לנו כבר ויכוחים על מחאה, בני למחאה.
אבל שאלת גם על חוק השידורים של קארי. הרי יש לנו קארי דיבר על חוק השידורים, שצריך לשנות את המבנה של שוק התקשורת במדינת ישראל, ואז בא חברת הכנסת גלית דיסטל, שעומדת בראש הוועדה המפוברקת שהקימו כדי לקדם את החוק, ואמרה את הדברים בצורה הכי ברורה, שהמטרה האמיתית זה גם להתערב בתכנים, וגם לשנות את מפת התקשורת.
אני לא חושב שהיא מספיק שירה להתערב בתכנים, אל תדאג.
לסתום את הפה לתקשורת החופשית, לסתום את הפה.
אז ראינו את זה בערוץ 7, וראינו את זה בישראל היום, וראינו את זה בערוץ 14. מי ששולט רוצה שהתקשורת שנגדו תהיה פחות קולנית, אבל זה קורה בכל הממשלות תמיד. פתאום גיליתם את חופש הדיבור.
ממש לא.
מה היה עם ערוץ 7? מה היה עם...
אני לא יודע, לדעתי באירוע של ערוץ 7 אני עוד הייתי בסיביר, אז אני לא חושב שאתה צריך לבוא אליי בטענות.
לא, אבל זה אופייני לכל המשטרים
בארץ. ישראל היום אף אחד לא רצה לסגור, במקרה אני זוכר, רצינו...
לא, רצו לחנוק.
לא, רצו לחנוק, זה היה חינמון, הוא עדיין חינמון.
אבל שוב, אני ראיתי בקואליציה, מעולם לא עשינו צד כדי להגביל את התקשורת, וכאן היא אומרת בפה מלא, היא הוציאה אותי היום מהדיון אחרי 3 דקות. אבל היא אמרה את זה, שהמטרה שלהם זה להתערב בתכנים. אתה רוצה שיתערבו לך בתכנים? לא, נכון?
היא לא מסוגלת להתערב בתכנים, אני אומר את זה פעם שנייה. אל תדאג, היא לא תוכל להתערב בתכנים.
חבר הכנסת...
אני מקשיב למה שהם אומרים, ואיכשהו אני נותן
להם. בסדר.
חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה רבה לך.
אני מודה לך. תודה.
אפרת קורמן, תעדכן אותנו בדיווחי התנועה, אחר כך נלך.
שלום וברכה.
לפני הפרסומות שוחחנו עם חבר כנסת בליאק מיש עתיד, והוא דיבר על תקציבי העתק המועברים ליישובים ולהתיישבות ביהודה ושומרון מעבר לבסיס התקציב, כספים קואליציוניים, פוליטיים
להקמת יישובים,
להקמת יישובים, לכבישים, למיגון יישובים קיימים. השאלה היא, האם יש לכם איזה שהם נתונים שיכולים להראות מול האוכלוסייה שמתגוררת, האוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון, הקצאות של המדינה דומות להקצאות באזורים אחרים בארץ, קטנות יותר, גדולות יותר? מה אתם משיבים להאשמות האלה?
כן, קודם כל בוא נאמר מה מדובר, חשוב לעשות בדבר הזה סדר. אף אחד לא מדבר על כסף לתושבים, מדובר על כסף לתשתיות. אני רגע רוצה להזכיר.
זה ברור, אנחנו משוכחים הביתה.
לא, רק שנייה, בסדר, רק שנייה, בוא נאמר מה מדובר. מתחילת המלחמה, מדינת ישראל בהחלטות ממשלה החליטה להשקיע בדרום 19 מיליארד שקל, ומאז הסכום הזה תפח לדעתי למעל 25, ובצפון...
כי לא היה דרום ישראל.
רק שנייה. ובצפון מעל 15 מיליארד שקלים. מי שיראה לאן הולך הכסף הזה, הכסף הזה לא הולך לבנייה מחודשת. הכסף הזה הולך בעצם כדי לעשות הכל כדי שתושבים יוכלו לבוא.
לא, אני מוכר על מה שאתה אומר כאן. אז אני אגיד לך שהגיעו...
אבל אני אסיים משפט.
לא, אבל אמרת דבר שהוא לא נכון עובדתית, ישראל. הגיעו כ-4 מיליארד שקלים ליישובי קו האימות, אוקיי? ואף אחד לא בא, להפך, 30% הלכו.
אני לא מזכה, חוץ מדבר אחד, אתה לא חולק עליי, חוץ מדבר אחד, שיש שם לא 4 מיליארד, יש שם 19 מיליארד, וזה הולך להרבה מאוד תשתיות, הרבה מאוד...
אבל ישראל, אנחנו יודעים שהצפון נפגע והדרום נפגע, אנחנו לא רוצים לבוא ולטעון שלא צריך לשקם את הדרום או את הצפון.
אבל לכן אני מנסה רק להשלים משפט. מעולם אף אחד לא אמר שזה לא נדרש. הפוך, אנחנו בעד הדבר הזה, אנחנו מעודדים את זה, אני חושב שזה חשוב מאוד. בדיוק כמו שמדינת ישראל מעודדת את הדרום והצפון, מדינת ישראל בחרה לעודד את ההתיישבות ביהודה ושומרון, זו החלטה של ממשלת ישראל, והיא עושה את זה בכמה דרכים. קודם כל, מדינת ישראל מבינה שכדי למנוע את השביעי באוקטובר הבא, היא צריכה להקים במהירות, מספר רב של יישובים, להגן על קו התפר, אחרת טול כרם וסביבותיה יהפכו להיות עזה. אנחנו לא רוצים להשקיע את הכסף הזה כמו בדרום ובצפון לאחר מעשה, אנחנו רוצים לבלום את זה. כדי לעשות את הדבר הזה מקים יישובים, מה לעשות, כדי להקים יישובים זה עולה הרבה מאוד כסף, ולכן רוב מוחלט של התקציב שאתם רואים.
אבל אני חושב ישראל, אתה ראש מועצה אזורית ואתה יודע שכרגע יש צרכים, בטח בעת מלחמה ורווחה, שנזקקים להם גם מילואים ניקים. אבל אני רוצה לקחת לך דווקא לנושא אחר.
אבל רק שנייה, למה זה? רק שנייה. בוא נעשה סדר ברשותך. קודם כל, ופה חשוב לומר את זה, וזה אנשים שוכחים. יהודה ושומרון נמצאת במלחמה, היום, בצורה, אולי היום...
58 שנה, בוא, זה גרור.
נכון, והיום בחזית המרכזית, היום... אומרת מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, החזית המסוכנת היום למדינת ישראל, יהודה ושומרון, עם 45 אלף לוחמי הרשות הפלסטינאית. אנחנו לא רוצים להתעורר אחרי אנחנו מתעוררים, אבל מה הבעיה? שמדינת ישראל, כשמתעוררים אחרי, אז כולם מבינים. כשמדינת ישראל תמיד אמרה, רגע, בוא נשקיע משהו לפני הסכנה הבאה, אומרים, רגע, מה פתאום משקיעים שם כסף? אז הנה סוף סוף מדינת ישראל עושה את הצדק ההיסטורי. חשוב לומר, מתחילת המלחמה, יהודה ושומרון לא קיבלה שקל אחד נוסף בתשתיות. אני מסייג את מה שאני
אומר. מה עם הכסף, מה עם הכסף של השרה סטרוק? לא קיבלו.
אז אני מסייג
את מה שאני אומר. זה כסף קואליציוני.
אני מסייג את מה שאני אומר, למעט הגנה ליישובים, ותקציב התיישבות, דרך אגב, אני נגד זאת שאני אומר של כספים קואליציוניים, תקציב שהגיע מהשרה סטרוק למרכיבי ביטחון בחוות, מה שלא יכול לעבור דרך המדינה, המדינה רצה להבטח את המקום הזה, ירדה דרך החוות. אני מוכר על זה שצריך להיות כסף קואליציוני, אני נגד כסף קואליציוני, מדינת ישראל צריכה להגיע לאזרחיה בכל מקום שהם, ולא מכסף קואליציוני, ולכן אני אומר, הזעקה הזאת, כאילו היום, מה קורה ביהודה ושומרון, חברים?
אז אם אתה שואל מה קורה ביהודה ושומרון, אני אקח אותך באמת לאלימות של נוער הגבעות, שלא כולם אגב תושבי יהודה ושומרון, אבל הם מתפרעים ביהודה ושומרון, ועושים ככל העולה על רוחם באימותים עם הפלסטינים, במסיק, ולא בזמן המסיק, ובוא נאמר שהפעילות שלהם פוגעת בביטחון תושבי יוש ותושבי מדינת ישראל.
טוב, קודם כל אנחנו מסכימים על זה, אני אומר את זה במעל כל במה.
מה אתם עושים כדי לסגור את זה?
אני רק שנייה אחת, אני רק חולק על המשפט שזה נוער גבעות, זה לא נוער גבעות, זה נוער אנרכיסטי שרובו מוחלט לא מיהודה ושומרון, זה לא אני אומר, משטרת ישראל אומרת את זה, זה הנתונים של משטרת ישראל והשבק. אתה לא מצפה בדיוק כמו שאתה לא שואל את ראש עיריית תל אביב, מה הוא עושה כדי לגרש סודנים. אני אומר, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, אז אני אענה לך בצורה מאוד ברורה, הדרישה שלנו ממשטרת ישראל לטפל בהם ביד קשה, אנחנו אומרים את זה דרך אגב, אני לא תוקפים, אתמול היו חבורה שהתפרה בצומת שלו, חסמה את הכביש ליהודים ולערבים, משתולה.
גם אני חטפתי, גם אני חטפתי מהם עבדים.
וגם אני חטפתי, ואני גם...
מה אתם עושים כדי לסגור את זה? עם משטרת מחוז, עם שבק, לא הוא, אבל הוא בקשר עם כוחות הביטחון.
אז אני אומר לך מה אני עושה, כולל אתמול, אני שוחחתי אתמול עם מפקד המחוז, אמרתי, תשמע, זה לא יכול לדעת, לא יעלה לדעת שחבורה של ילדים חוסמת כביש, מתי שבא לה, איך שבא לה, מי שבא לה עובר, מי שבא לה לא עובר, זה לא, ככה לא נראית מדינה ריבונית, ואני קורא גם פה למשטרת ישראל לטפל בדבר הזה ביד קשה, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה.
ישראל גנץ, יש לי שאלה של 5 שניות. סיכת חבל התלייה שבן גביר וחבריו באו איתה היום לכנסת, טובה בעיניך או לא?
אני לא, סליחה שאני אומר, אני לא ראיתי את זה, היום אני באמצע האירוע המדיני, ארצות הברית, עובדים שריבונות, אני מניח שראיתם ביום שישי האחרון, משלחת עם 1,100 פסטורים, כשמייק אבנס עומד שם, משלחת וקורא, לסגן נשיא ארצות הברית להכיל ריבונות, בזה אני עוסק, אז מצטער, אבל לא הייתי בכנסת היום, לא ראיתי זה, אני לא יודע להגיב.
תודה רבה, ישראל גנץ, יושב ראש מועצת בנימין וראש מועצת יש"ע, שלום לך. ואנחנו עם חברה ותיקה, פרופסור גליה רהב, יושבת ראש האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות, שלום לך.
שלום.
אנחנו נפגשנו לעתים תכופות בימי הקורונה, ועכשיו קורונה קצת יחסי הציבור שלה לא משהו, אבל השפעת מפחידה את כולם וילדים מתים. ההמלצה של משרד הבריאות שכולם יתחסנו, היא המלצה נכונה וטובה בעינייך?
בהחלט, בהחלט. יש המלצה כבר שנים, מעל גיל חצי שנה, שכל בן אדם מעל גיל חצי שנה יתחסן. מה שקורה כרגע השנה, יש כמה דברים באמת יוצאי דופן. דבר ראשון, שהשפעת התחילה נורא מוקדם. בדרך כלל, בשבועות האלה אנחנו לא רואים כזו תחלואה של שפעת, ויש באמת תחלואה מאוד משמעותית, בעיקר בילדים. וכמו שאמרת, אנחנו, זה לא תופעה רגילה שאנחנו רואים שלושה ילדים בריאים, נפטרים, כזאת בצורה פתאומית, מהירה.
אחד מהם אפילו היה, קיבל חיסון לכאורה, לפי מה שאמרו, אני לא יודע פרטים.
נכון, נכון, כן, הוא קיבל חיסון, אבל אסור לנו לשכוח שחיסון שפעת, וזאת בניגוד לחיסון למשל נגד חצבת. חיסון נגד חצבת הוא יעיל כמעט ב-99%. שפעת לא, אנחנו יודעים שהחיסון לשפעת במקרה הטוב, העילות שלו היא בסביבות 70%. מה שכן, הוא בדרך כלל מונע באמת תחלואה קשה ומוות. ובאמת, המקרה של הילד זה משהו נדיר, נדיר, נדיר. אבל ברור שחייבים להתחסן.
הזן הנוכחי הוא יותר אלים, יותר מדבק, או שאין לנו עדיין חסינות עדר כי רק מעט מהאוכלוסייה התחסנה?
תראה, הזן שיש לנו כרגע בכל העולם, זה מה שנקרא H3N2, שאנחנו יודעים שזה זן יחסית יותר אלים מה-H1N1, מזנים אחרים של שפעת, הזן הזה הוא בדרך כלל פוגע ביותר אנשים מבוגרים ולא ילדים. עכשיו ילדים גם לא חלו בו, גם לא מתחסנים, לכן אין לו שום זיכרון חיסוני לילדים כנגד הזן הזה. עכשיו זה נכון שהזן הזה יש בו כל מיני שינויים גנטיים, מה שנקרא מוטציות, קוראים לו אפילו נתנו לו שם, זן קיי, אבל יש עבודות היום מאנגליה שמראות שהחיסון בהחלט יעיל כנגדו. אז אי אפשר להגיד שהחיסון הזה אלים יותר או מתפשט יותר, אבל כן, הוא גרם לתחלואת מוקדם יותר.
פרופסור רב.
לא מתחסנים.
פרופסור רב, קראתי נתון לפיו רק 13% מהאוכלוסייה התחסנה לקראת השפעת. עד כמה זה מסוכן לכלל הציבור שאחד נדבק, את הכנסת את המושג אפידמי, עד כמה זה מסוכן לנו, הפלבאים שהתחסנו?
תראה, בוא נגיד כזה דבר, למי שהתחסן, הסיכון הוא נמוך ביותר שתהיה לו מחלה קשה, או חס וחליל התמותה, והסיכון באמת שואף לאפס. אבל שוב, כמו שאמרתי, החיסון הוא לא 100%, הוא בערך 70% יעיל. אבל יש סיכון טוב לא להידבק, ובטח לא לחלות קשה. אבל כל כך מעט אנשים שהתחסנו, בילדים, האחוזים האלה עוד הרבה יותר נמוכים. לכן אני באמת קוראת לכולם ללכת להתחסן. ועוד דבר, כמה שזה נשמע לא פופולרי ולא נחמד מה שאני הולכת להגיד עכשיו. אבל אם אתה
יש סיכונים בחיסון, פרופסור?
לא, לא. החיסון הזה כל כך הרבה שנים מוכר וידוע, ממש לא מסוכן. אבל שוב אני רוצה להגיד, כן, אם אתה חולה תישאר בבית ואל תשלח את הילדים שלך הביתה, ואם יש לך סיכון, גורמי סיכון וכו', גם מסכה. אני יודעת שזה לא פופולרי העניין של המסכות, אבל כן, המסכות בהחלט מגנות.
בגלל הקורונה, מה שהיה באמת בקורונה, שמתנגדי החיסון, השרישו כאן שיש בעיה עם חיסונים ושבבים ואלה ואחת המצאות. התוצאה שהיום רק 13% זה מה שקרה בעקבות הפעילות הזו, התקשורתית הזו?
המון דברים התרחשו. אני לא יודעת אם זה רק בגלל מתנגדי החיסוני קורונה, קרה איזה משהו חוסר אמון בכלל בכל הפוליטיקה, משרד הבריאות, הכל, יש חופר אמון גדול של הציבור, ומה שקרה שלא מתחסנים, ורק לא מזמן, 11 תינוקות בארץ נפטרו מחצבת, זה נורא.
כן, זה מחלה שחשבנו שפתרנו את הבעיה איתה, אבל הנה זה חוזר בבומרנג. פרופסור גליה
שעוסק בקריצת מעמדה הבינלאומי של ישראל, ראש הממשלה באמת במופע ניתוק מדהים מדבר על הקשרים שלו עם רוסיה וארצות הברית, וכשאתה מסביר לו שהוא מבוקש בכל העולם, כנראה שהמצב הבינלאומי של ישראל לא כל כך טוב עם ראש הממשלה, אז הוא ממשיך ומדבר
על הרבה מנדטים. מירב, הוא לא מבוקש בכל העולם, רגע.
בכל אירופה,
אמרתי. בוא נגיד בכל העולם, אוקיי? הוא לא מבוקש בכל העולם, ואני לא בדיוק מאוהביו, בגלל שהוא עושה פוליטיקה. הוא מבוקש בכל העולם, בגלל שהוא ראש ממשלה של מדינה בזמן מלחמה, אוקיי? שהעולם לא אהב את זה. מה אפשר לעשות?
קודם כל, שני דברים. אחד, בוודאי שהעולם לא אוהב אותנו, גם לא אהב אותנו,
יפה.
הוא לא עוד יותר, אבל...
הוא גם לא אהב אותנו שבן גוריון היה ראש הממשלה.
זה מדהים כדי לקחת את המלחמה המוצדקת ביותר ולהפוך אותה עלינו. הרי בסוף השביל אוקטובר אין מלחמה יותר צודקת
ממנה. ואת חושבת שבזה נתניהו השם שהעולם נגדנו היום?
קודם כל זה מתחיל עם שרים בממשלה שלו, שמתבטאים בצורה מזעזעת, שלא סתם אגב גם חוטפים סנקציות ממדינות, ובמקום שייצא נגד, הוא אפילו לא אומר מילה.
תגידי, נשארו הרבה חברי כנסת מהאופוזיציה באולם, או שהוציאו אותם?
לא, הוא מוציא בעיקר מהאופוזיציה. הם שם לא מפסיקים לצרוח. אנחנו כבר רגילים לאסימטריה הזאת.
את יודעת ששברת, את יודעת שבקדנציה הזאת של הממשלה נשבר סי עולם בקטע של השלכת חברי כנסת מכהנים מישיבות הוועדות, מהמליאה. זה אין דבר כזה. העיקר יש לכם חסינות. חסינות למה?
חסינות מפני...
החסינות זה בעיקר על דברים שאתה אומר. אבל כן, היום הייתי בוועדה של התקשורת של גלית דיסטל, וגם שאלתי מה המקום שלי ברשימת הדוברים, והעיפו אותי ישר.
זה סי השפר, אם נזרקה אותך.
כן, אני לא מתרגשת.
חברת הכנסת מירב בן ארי...
חזרתי פעמיים להמשיך להילחם על התקשורת החופשית, יכול להיות...
חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה לך. תודה רבה על הדיווח מהשטח. ואנחנו מעבירים לכם את השידור הזה באופן לא שוויוני. רון קופמן משדר מהאולפן, הוא עובד מעבודה. ואני משדר לכם מכפר אדומים, אני עובד מהבית. שלום וערב טוב לדוקטור אירן דיאמנט, מובילת מחקר שנערך במכללה האקדמית תל אביב יפו על שחיקה בעבודה מהבית. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אז למרות שיש המון פקקים ואנשים לכאורה מעדיפים לעבוד מהבית, את אומרת שהם נשחקים לא פחות, אולי יותר מאלה שנוסעים לעבודה?
נכון, כי בסופו של דבר יש פה, שחיקה היא תופעה פסיכולוגית, היא תופעה פסיכולוגית וכמו כל דבר פסיכולוגי זה מורכב, זה מורכב מכל מיני גורמים. אז נכון, מצאנו במחקר שאנשים שעובדים בבית מרגישים שהם מקבלים מהארגון יותר עצמאות ויותר גמישות ויותר חופש ויותר בחירה על הזמן שלהם, על המשאבים שלהם, וזה נותן הרגשה טובה, בוודאי גם ביחס כלפי הארגון, אבל... מה שמצאנו באופן חד משמעי זה שרמת השחיקה שלהם שווה לאלה שעובדים במשרד. זאת אומרת, המתנה הזאת שמקבלים לא באמת עוזרת למניעת שחיקה, ויתרה מזאת מצאנו שהחוויה של הקונפליקט עבודה בית, זאת אומרת, הקושי הזה לאזן הגבולות של הבית, של המשפחה, של העבודה, הוא חזק יותר כשאתה עובד בבית.
איך את מגדירה שחיקה לצורך המחקר? מה זה שחיקה?
היא מוגדרת היום ב-ICD, באוגדן התחלואה הבינלאומי של ארגון הבריאות הבינלאומי, זאת אומרת, זה כבר מילה...
משעמם להם להתעסק במחלות, אז הם מתעסקים בהגדרות מופשטות?
אין להם פתרון למחלות, אז הם מתעסקים בשחיקה.
מה שמצאו זה שבעצם שחיקה, למה היא הוגדרה באוגדן המחלות כדרום תחלואה? מכיוון שמצאו שיש לה קורלציה מאוד מאוד גבוהה עם היווצרות של תחלואה פיזית. זאת אומרת, אנשים שחוקים מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות עיכול, כבי גב, בעיות שינה, זאת אומרת, יש לזה ממשק מאוד...
אז אולי זה, מה ששוחק זה לא העבודה ולא הבית, אלא לעבוד שוחק?
כן, החיים שוחקים.
נכון.
שמעתי קצת את הדיון מפודם, זה שוחק. הפוליטיקה הישראלית שוחקת, המצב החברתי שוחק. החיים שוחקים, עבודה גם שוחקת. אבל בתוך מצב נתון כזה, שבאמת החיים מורכבים ומאמיסים וכו', יש אחריות ארגונית לדאוג לזה שמקום העבודה כמרחב שבו אנחנו... בעצם מבלים את רוב השנים שלנו ואת רוב השעות שלנו ביום, יספק תנאים שמאפשרים בטיחות פסיכולוגית ובריאות פסיכולוגית.
איך זה מתקבל? למשל... מתחבר דוקטור דיאמנט, בטיחות כן. פסיכולוגית וכל הדברים האלה. בואי ניקח נושא שכולנו מכירים, כמו הגעה לעבודה. את יודעת...
השחיקה תחבורה, של רפידות הבלמים.
כן, השחיקה, גם ברפידות הבלמים, גם באורכי תחבורה, עמוסים. אני גר באמת מרחק של 7-8 דקות מהאולפן, אבל אני בשעות עומס, זה שעה נסיעה.
וציוט. אין ספק, העניין...
זו שחיקה.
‫הפך להיות מז'ורית, זאת שחיקה. אין ספק שהשחיקה מתחילה עוד לפני שהגעתי לעבודה, בגלל הנושא הזה של הפקקים. ויחד עם זאת, אנחנו מוצאים שוב, בצורה מאוד מובהקת במחקר, שלמרות שאנחנו כארגונים חוסכים לעובדים את האישורים האלה של הנסיעה, יש משהו אחר שקורה בעבודה בבית שהוא ממזער את ה... יתרון הזה ומייצר שחיקה לא פחות ולפעמים אפילו קצת יותר. למה? כי נכון אנחנו נשארים בבית, אנחנו משלמים מחיר גם על ההישארות הזאת בבית. יש יותר לבד, יש יותר
והטכנאי אינטראציה. שיגיע בין 10 ל-7 בערב, כן? וצריך חכות לו. בלי ספק קשה, אבל עדיין היית ממליצה לאנשים לנסוע לעבודה כל יום, לא משנה כמה פקקים?
לא, ממש לא, ממש לא. אני חושבת ש...
שנו 10 שניות.
אני חושבת שהדבר הנכון הוא לנסות למצוא פתרונות יצירתיים, זאת אומרת לא באופן גורף אתה על עבודה מהבית או עבודה במשרד, זה לא שחור לבן, יש פה הרבה גורמים, צריך להתאים את זה לצרכים של האנשים, כולל מרחק גיאוגרפי, לקחת את זה בחשבון.
דוקטור אירן דיאמנט, נגמר לנו הזמן, תודה רבה, מעניין.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לך.
ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי על השידור היה אילי זק, בדיגיטל היו אופק קולר, קלרה זרצקי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן. תודה רבה רון.
תודה רבה פרופסור, עם דורש תגיע לאולפן.